קידושין, דף למד ה', תחילים בעזרת השם, שורה 14 מלמטה, במילים וכל מצוות לא תעשה וכולי. לקראת המעמד הגדול שבו הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני לתת את התורה לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, כה תאמר לבית יעקב, ואז הוא מוסיף מילים שהן לכאורה מיותרות, ותגד לבני ישראל. למה הלשון כאן כפולה? מביא רש"י את דברי המחילתא. כה תאמר אמירה רכה, דברים רכים, לבית יעקב, אלה בנות ישראל, אלה נשים, ותגד דברים קשים, קשים כגידים, לבני ישראל, אלה אנשים, בני ישראל. אומר הפני יהושע, היה עולה בדעתנו שאם הקדוש ברוך הוא מבקש לדבר לבית יעקב אלה אנשים דברים רכים, אולי גם המצוות שנצטוו נשים זה רק מצוות שהם דברים רכים, מצוות עשה שאם אדם לא מקיים אותם אין עונש על ידי בית דין, אבל מצוות לא תעשה, שאם אדם עובר על מצוות לא תעשה הוא חייב מלכות, לפעמים אפילו חיוב מיטה בידי שמיים, קראת, כל שכן על מיטות בדין, אולי היה עולה בדעתנו שנשים לא תהיינה מחויבות, ומצוות לא תעשה. ובכל זאת המשנה אומרת, שלא רק שהן מחויבות, אלא יותר ממצוות עשה. כי במצוות עשה, יש מצוות שנשים פטורות, כמו מצוות שתלויות בזמן, מצוות שהזמן גרמם, והמצוות לא תעשה, נשים חייבות כמעט בכל המצוות, אפילו במצוות שתלויות בזמן. זה פלא. ולכן הגמרא שואלת, מנין מילה, מנין לומדים את זה? ועל זה אמר רב יהודה, אמר בשם רב, וכן תנא דבי רבי ישמעאל, נשנתה ברייתא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, אמר קרא התורה אומרת, על גזלן שהלך וגזל כסף, וששואלים אותו, גזלת? הוא משקר, אומר לו, אומרים לו, אתה כל כך בטוח שאתה לא גזלת, אתה מוכן להישבע, ועבירה גוררת עבירה, הוא נשבע לשקר. על זה אומרת התורה, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם, למעול מעל בהשם, להישבע לשקר, ואשמה הנפש ההיא, הוא חייב להביא קורבן אשם גזלות. כתוב כאן איש או אישה, ישווה כתוב אישה לאיש. והפסוק אומר מכל חטאות, זאת אומרת שבאים לרבות כאן, לכל האיסור לא תעשה שבתורה שחייבים על זה עונש של מלכות לפחות, או לפעמים אפילו אנשים חמורים יותר של מיטה בידי שמיים, ישווה כתוב אישה לאיש לכל אנשים שבתורה. דבר רבי אליעזר תנא, דבר נוסף שמשווים אישה לאיש, מה שאמר קרא בתחילת פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם לשון רבים. ישווה כתוב אישה לאיש לכל דיני ממונות שבתורה. דרשה נוספת, דבר נוסף שישבו אישה לאיש, דבי חזקי התנא, ממה שאמר קרא על שור שהלך והרג אדם. אם השור הזה כבר רגיל להרוג אנשים, והועד בבעליו, הוא כבר נהיה מועד, ובכל זאת בעליו לא ישמרנו, והשור המית איש או אישה, סוקלים את השור, והתורה כותבת, וגם בעליו יומת. אמנם דורשים חכמינו זיכרונם לברכה שאומנם את השור הורגים, אבל בעליו לא ממש ממיתים, אלא הוא משלם פדיון נפש, כופר, משלם. מזה שכתוב והמית איש או אישה, ישווה כתוב אישה לאיש, שהעונש על מי שהורג אישה שווה למי שהורג איש, לכל מיתות שבתורה שהעונש הוא שווה. ולמה התורה הייתה צריכה לכתוב שישבו אישה לאיש גם לעניין עונשים, גם לעניין דיני ממונות, וגם לעניין שחייבים עליהם מי שהורג אישה כמו מי שהורג איש, הוא צריכה. דיאשמין הנח כמה הייתה. אם היינו לומדים שישווה כתוב אישה לאיש בדבר הראשון לעניין עונשים, הייתי אומר, כמה שנשמע לך עונש כמו דבר שהוא קשה מאוד, אבל בעצם זה טובה לאדם. העונש בעצם הוא דבר טובה, כי בעצם אחרי שאדם נענש, הוא זוכה לחיי העולם הבא. העונש הזה מחפר עליו. אז הייתי סבור, אם לא היו מענישים, אישה, היא רק הייתה מפסידה. אז משום, כדי שתהיה לה כפרה, ריחם עליה הפסוק, חס רחמנה עלה. אבל דינין, דיני ממונות, אימה, הייתי אומר, זה לא כל כך מצוי אצל אישה שיהיה לה דין ודברים בענייני ממונות. רק איש, דבר מסע ומתן, הוא אין, יהיה חייב בדיני ממונות. אבל אישה, היא לא רגילה במסע ומתן, היא לא נצטוותה על דיני ממונות, לכן התורה משמיעה לנו שהיא כן שייכת בדיני ממונות כמו איש. והשמיעינן, התורה הייתה מלמדת שאישה שווה לאיש, לדיני ממונות, הייתי אומר דווקא לעניין זה, משום דחיותה היא, זה מקור חייה, כי אם לא תהיה שווה בדיני ממונות, אין לה חיים. אנשים יגזלו ממנה ולא יצטרכו לשלם, וכשהיא תגזול מאחרים, כולם יתרחקו ממנה. אז לכן חייב שיהיה הדין שלה כמו איש לדיני ממונות. אבל לעניין לשלם כופר, דיינו לעניין מי שהרג אישה, שור שהרג אישה, שהדין שלו יהיה כמו שור שהרג איש, שאם השור הזה כבר רגיל להרוג אנשים, והוא נהיה מועד, בעל השור חייב לשלם כופר, שזה מה שהחכמנו זוכרנו לברכה דורשים, מה שהפסוק אומר, וגם בעליו יומת, הכוונה שהוא צריך לשלם כופר. אימה, הייתי אומר, שרק שור שהרג איש, דבר מצוות, שהוא חייב בכל המצוות, אין, בעל השור חייב לשלם כופר ליורשים, כי הוא ביטל אותו מן המצוות. אבל אם הוא הרג אישה שאינה חייבת, אינה חייבת בכל המצוות, בעל השור לא יהיה חייב לשלם כופר ליורשיה, לכן הפסוק משווה אישה לאיש לעניין תשלומי כופר. והשמיעין ענה, אם התורה הייתה משווה אישה לאיש לעניין תשלום כופר, הייתי אומר שרק בזה אישה שווה לאיש, משום דייקה איבוד נשמה, השור הזה הרג בן אדם, חס רחמנה עלה, התורה חסה והענישה את מי שהרג אותה. אבל אנך תרתי, לעניין עונשים ולעניין דיני ממונות, אימה לא, הייתי אומר שבזה לא ישבו אישה לאיש, צריכה, לכן התורה הייתה צריכה לכתוב בכל השלושה דברים שאישה שווה לאיש. למדנו במשנה שיש כמה מצוות לא תעשה שנשים פטורות מהם. חוץ מבל תקיף, שהתורה אוסרת לגזור את הפאות, לא תקיפו פאת ראשכם, אסור לאדם לגלח השיער שלפני אוזניו וקצת מעליהם, שזה הפאות, ובל תשחית פאת זקניך, שאסור לגלח בתער את הזקן, ובל תטמא למתים, שכהן אסור לו לטמא את עצמו בטומאת מת, אלא אם כן זה אחד מהקרובים שלו וכולי. שואלת הגמרא, ביש למה מה שהן פטורות ממצוות בל תטמא למתים? דכתיב מפורש, כשהתורה מצווה על כהנים שלא יטמאו למתים, כתוב אמור אל הכהנים בני אהרון, לנפש לא יטמא בעמיו. דורשים דווקא בני אהרון ולא בנות אהרון, אלא בל תקיף ובל תשחית מנהלן שנשים פטורות. קודם כל, דכתיב בסמוך לא לגזור את הפאות, לא תקיפו פאת ראשכם, ולא להשחית בתר את הזקן, לא תשחית את פאת זקניך. מזה לומדים שכל שישנו בהשחתה, מי שמצווה לא לגלח בתר את השיער של הזקן, ישנו בהקפה, הוא גם מצווה לא לגזור את הפאות. והנה נשי, אותן נשים, הועיל ולא יתנאו בהשחתה, הועיל והן אינן אסורות בהשחתת, אם גדל להם, זה בדרך כלל לא קורה, אבל גם אם יגדל להם שיער בפאות הזקן, הן אינן אסורות להשחית את השיער הזה, כמו שהגמרא תביא את הדרשה בהמשך. לכן, מכיוון שבסמוך להשחתת הזקן כתוב איסור הקפת הראש, מכיוון שהם אינם בהשחטת הזקן, ליטנו בהקפיים, גם אינן אסורות באיסור גזירת הפאות של הקפת פאת הראש. ומנהלן דלא ייתנו בהשחטה, מניין שנשים לא מצוות להימנע מהשחטת שיער הזקן, כשאם גדל להם קצת שיער שם, היא בהתאם, האם תרצה הדבר הזה נלמד מסברה? דעה בדרך כלל לא יתלו זקן, בדרך כלל אישה לא מצוי שיגדל אפילו טיפה זקן. והיא בהתאמה, אם תרצה, תאמר שלומדים את זה מדרשה בפסוק, קרא. דאמר קרא, לא תקיפו פאת ראשכם, ולא כתוב, לא תשחיתו את פאת זקנכם. למה לעניין זקן כתוב פתאום לשון יחיד? מדשן יקרא בדיבורי, מזה שהפסוק שינה את לשונו, שלעניין הפאות כתוב פאת ראשכם. ואם כן, נכתוב גם לעניין הזקן, נכתוב רחמנה פאת זקנכם. מה הזקניך? למה כתוב פתאום לשון שונה, לשון יחיד? אז בא ללמד, למעט, דווקא איש זקנך מצווה, ולא זקן אשתך. אישה, גם אם צמח לה קצת זקן, היא מותרת להשחית אותו. שואלת הגמרא, ולא? וכי אישה אינה מצווה, אם גדל לה קצת שיער במקום הזקן, לא להשחית אותו? והתניא ברייתא, זקן של האישה, והסריס, אם פתאום קרה דבר שבדרך כלל לא קורה, שאלו שיער. הרי הן כזקן לכל דבריהם. מה זה לכל דבריהם? מה אליו? אפילו לעניין איסור השחטה, שיהיה אסור לגלח את השיער הזה. והרי נשאלת השאלה, מהפסוק דרשנו שזה מותר. אמר הבעיה, לעניין השחטה, שיהיה אסור לאישה שגדלה קצת שיער במקום הזקן, לא מצית אמרת, אי אפשר לומר שהברית התכוונה לאסור עליה להשחית. למה? דיאליף, כי הרי אנחנו לומדים. איסור השחטת הזקן שנאמר לשאר עם ישראל בגזרה שווה מבני אהרון הכהנים. לומדים גזרה שווה, כתוב פאת לעניין זקן, איסור השחטת הזקן בעם ישראל, ולעניין איסור השחטת הזקן שנאמר פסוק מיוחד לכהנים, גם כן כתוב פאת. לשון של הפסוק, ופאת זקנם לא יגלחו, זה נאמר אצל הכהנים. אז נלמד גזרה שווה מבני אהרון. מה בבני אהרון? להלן נשים פטורות מהאיסור הזה, כי אמרנו, דבר אל בני אהרון ולא אל בנות אהרון. אף כאן, גם בבני ישראל, נשים פטורות מהאיסור של השחטת הזקן. שואלת הגמרא, והיא סבירה לן, דחי כתב בני אהרון הכולי עניין הכתיב, אם אנחנו סוברים שמה שנאמר בפרשת אמור אל הכהנים, הציוויים המיוחדים של הכהנים, יש כתוב שם בני אהרון, וזה ממעט לא בנות אהרון, זה נאמר על כל מה שכתוב שם בפסוקים. אם כן, נשאלת השאלה, למה צריכים להגיע לגזרה שווה בין פאת זקנכם שכתוב אצל הכהנים לבין פאת זקנך שכתוב אצל שאר עם ישראל? נשתוק קרא מיני, שהפסוק לא יכתוב את הגזרה שווה, ותהיתה נלמד את זה על ידי בקל וחומר מבנות הכהנים, וענה אמינה, אני הייתי אומר כזאת קל וחומר. ומה כהנים שריבה בהם הכתוב מצוות יתרות? יש מצוות שרק כהנים מצווים בהם, כמו למשל האיסור לטמא למתים, או החיוב לעבוד בבית המקדש. בכל זאת נאמר שם שרק בני אהרון מצווים פאת זקנם לא יגלחו, ולא בנות אהרון. בנות אהרון הכהנים, בנות הכהנים לא מצוות, לא אוסרים עליהם את השחטת הזקן. אז בני ישראל שאין להם מצוות יתרות, לא כל שכן שנשים יהיו מותרות מהשחטת הזקן. מתרצת הגמרא פרשת אמור, ששם נאמרו ציוויים מיוחדים לכהנים. אמנם בתחילת הפרשה כתוב אמור אל הכהנים בני אהרון, ואתה ממעט ולא בנות אהרון. אבל מי אמר שזה מיעוט על כל מה שנאמר אחר כך? אולי זה נאמר רק על תחילת הפרשה, על המצוות הראשונות שם. אבל למשל מה שכתוב בהמשך לעניין איסור השחטת פאת הזקן, שזה לא נאמר באישה, אולי לעניין זה כבר לא ממעטים בני אהרון ולא בנות אהרון, אולי שם זה כן יהיה שייך גם באישה. אבל מזה שכתוב גזרה שווה, פאת, מהכהנים לפאת של שאר עם ישראל, אז חייב להיות שהאיסור של השחטת הזקן גם שייך במיעוט של בני אהרון ולא בנות אהרון. כי אחרת לא היינו לומדים גזירה שווה. מזה שיש גזירה שווה זה אומר שבני אהרון ולא בנות אהרון לא נאמר רק על תחילת הפרשה שם, אלא גם על ההמשך. והיא לאו גזירה שווה. אם לא שהיינו לומדים את הגזירה שווה פעת פעת, אבא אמינה, הייתי אומר, הפסיק העניין, יש הפסק באמצע שם. והמיעוט בני אהרון ולא בנות אהרון לא נאמר על כל הפרשה. כי הרי כתוב שם שאסור לכהן להתאמה למתים. אבל לשאירו, דיינו לקרובים שלו, מותר לו כן. כתוב שם את השבעה קרובים, ואז כתוב לה יתאמה. שזה כמו מצוות עשה כזאת, שזה בא ללמד לא רק שמותר, אלא שיש מצווה. אבל אני הייתי סבור שכאן כבר פתאום מדברים על דבר מסוג חדש. שעד העניין של להתאמה לקרובים, מדברים על איסורים שכהנים אסור להם. ולהתאמה לקרובים זה כבר דברים שיש מצווה לכהנים. ומה שכתוב אחר כך, שאר האיסורים, זה כבר משהו בפני עצמו, כי יש הפסק בין האיסורים שכתובים לפני המצווה להתאמה לקרובים, לבין האיסורים שכתובים אחרי המצווה להתאמה לקרובים. ואם כן, זה שכתוב לה יתאמה, שזה כמו מצוות עשה, אז זה בעצם בא לעשות את כל הדברים שקשורים להתאמה לקרובים, כמו ציווי, מצווה, מה כן לעשות. אולי זה בא להפסק בין האיסור מה לא לעשות שכתוב לפני כן, לבין האיסורים שכתובים מה לא לעשות אחרי כן. ואם כן, מה שכתוב בני אהרון ולא בנות אהרון, אולי זה נאמר רק על האיסורים שכתובים קודם, לפני המצווה להתאמה לקרובים. שואלת הגמרא, נו, באמת יש פה הפסק? השתנה מיני מה הפסיק העניין? אומרת הגמרא, אבל במציאות שיש כאן גזירה שווה, שמה נאמרה הגזירה שווה הזאת? הרי גזירה שווה אדם לא דן מעצמו, אלא הם קיבלו את זה מרבותיהם. מזה שיש כאן גזירה שווה, זה בא להגיד שבני אהרון ולא בנות אהרון נאמר גם על מה שנאמר אחר כך לעניין הזקן, כי הרי אתה לומד ממה שהתורה ממעטת, שדווקא איש, דווקא כהן, אסור בהשחטת הזקן, אבל אישה כהנת מותרת בהשחטת הזקן. לומדים גזירה שווה גם לאישה שהיא לא כהנת, שמותרת בהשחטת הזקן. מזה שיש גזירה שווה, זה אומר שלעניין השחטת הזקן גם נאמר בני אהרון ולא בנות אהרון. אבל על זה אני יכול להגיד לך שהגזירה שווה הזאת, אמנם קיבלו מרבותיהם שיש גזירה שווה, אבל זה לא בא ללמד שממעטים אישה ש... לא נאסר עליה גילוח הזקן, אלא הייתי לומד מהגזירה שווה הזאת משהו אחר, מבא אלי לכדתניא. כתוב בפרשה של הציוויים שהתורה מצווה על כהנים, ופאת זקנם לא יגלחו. גילוח זה לא דווקא בתער, זה אפילו במספריים. אז יכול שאפילו אם גילחו במספריים יהיה חייב. תלמוד לומר לגבי שאר עם ישראל, לא תשחית את פאת זקניך. גילוח במספריים לא נקרא השחטה. רק על ידי תער נקרא השחטה. או על ידי שאר הכלים המשחיתים, אבל לא על ידי מספריים. אז אם כן, יש גזרה שווה פאת פאת בין הכהנים לבין שאר עם ישראל. שכמו ששאר עם ישראל, האיסור זה רק השחטה, ככה גם בכהנים. ואם היה נאמר רק הפסוק, שנאמר בישראל לא תשחית את פאת זקניך, יכול הייתי לומר שגם אם לקטוע את הזקן בסוגי מקצועות שאין דרך לגלח בהם, מלכת ובראיתני, יהיה חייב, כי הסכינים האלה גם כן משחיתים את השיער. תלמוד לומר בפרשה של הציווי לכהנים, לא יגלחו שזה כדרך גילוח. הכיצד? כשיש לנו גזירה שווה בין פאת זקניך של שאר עם ישראל לבין פאת זקניך של הכהנים. מצד אחד, מהאיסור גילוח של הכהנים, לומדים שזה צריך להיות כדרך גילוח ולא מלכת וראיתני. מצד שני, מההשחטה של שאר עם ישראל לומדים שגילוח במספריים לא נקרא גילוח. הכיצד? לומדים על ידי הגזרה שווה, שזה צריך להיות מצד אחד גילוח, מצד שני שיש בה השחטה, זה מה שנאסר. ואיזה דבר יש בו את שתי הפעולות? הווה אומר זה טער, שרק בו יש חיוב מי שמגלח את פאת הזקן. אז אם כן, אולי לעניין זה נדרשה הגזרה שווה, ולא לעניין למעט אישה מאיסור גילוח הזקן. מתרץ את הגמרא, אם כן, שהגזרה שווה באה ללמד רק באיזה כלי אסור להשחית את הזקן, למה התורה כותבת את פאת זקניך? נכתוב קרא, לא תקיפו פאת ראשכם, ולא תשחית את שבזקניך. ופאת ראשכם, המילה פאת שכתובה לגבי פאת ראשכם, יהיה גם על פאת זקניך. פאת ראשכם ושבזקניך, גם הפאה שבראשכם וגם שזקניך. למה צריכים לכתוב את המילה פאת פעמיים? מהי פאת זקניך? שמה מן התארתי. מהייתור הזה לומדים גם את הגזרה שווה לעניין שאין חיוב, אין איסור בכלל, השחטת זקן אצל אישה. שואלת הגמרא, אחרי שלמדנו שאישה מותר לה לגלח את הזקן, אז ולעד את זניה בברייתא, הזקן האישה והסריס שאלו שיער הרין כזקן לכל דבריהם, למה הלכתה? לעניין איזה הלכה זה נאמר? הרי לעניין השחטת הזקן ודאי זה לא נאמר, כי מותר לאישה להשחית את הזקן. המאמר זוטרה, זה נאמר לעניין תומעת נגעים. שהרי בפרשת תזריע נאמרו סוגי מראות נגעים. יש נגע צרת באור ויש נגע צרת בשיער. והלכות שונות. באור, אם יש שיער לבן, זה סימן טומאה. ובמקום שיער, שיער לבן זה לא סימן טומאה. רק שיער צהוב זה סימן טומאה. לכן משמיעה הברייתא. שזקן אישה והסריס, אם גדל להם שיער במקום הזקן, אז לעניין תומת נגע צרת, מתייחסים לזה כמו מקום שיער, ולא כמו שאר המקום שבאור, ששיער צהוב זה סימן תומעה, ושיער לבן זה לא סימן תומעה שם. הגמרא מנסה לדחות, הרי לעניין תומת נגעים, לא צריך להשמיע לנו שזקן אישה נחשב זקן, כי הרי לכאורה בעד יקטיבה, מפורש בפרשת תומת נגעים, ואיש או אישה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן, ולכאורה בזקן מתייחס גם לאישה. אז בהתחלה הגמרא מתרצת, אלא אמר מר זוטרה, שזה בא לדבר על טהרת נגעים, כשהיא באה להתאר מנגע שהיה לה בזקן, הדיני טהרה שלה כמו איש שמגלח את כל שערו ומביא שתי ציפורים, לעניין טהרה מתייחסים לשיער הזה כמו נגע במקום שיער אצל האיש. אבל הגמרא לא מקבלת את זה, כי טהרת נגעים נע מפשיטה. לא היו צריכים לחדש את זה. כיוון, אם אתה אומר שהזקן, שיער הזקן באישה נקרא מקום שיער, אז כמו שזה מקום שיער לעניין טומאה, ככה זה גם נחשב לעניין טהרה. שכדי להיטהר מהטומאה צריכים לעשות את אותן פעולות שעושים כדי להיטהר מטומאת נגע צרת שנמצאת במקום שיער. כיוון דבת טומאה היא, כיוון שהיא נטמאת כמו איש בנגע שיש לה בזקן, אז בת טהרה יהיה לה גם כן את אותו סוג של טהרה כמו איש לעניין זה. אלא לכן מתרץ את הגמרא כמו שתרצנו קודם, שמה שאומרים שזה נחשב שיער אם גדל לאישה או לסריס בזקן, זה נחשב כמו שיער הזקן, זה לעניין תומעת נגעים, שהסימני תומעה זה כמו סימני תומעה במקום שיער, ולא כמו סימני תומעה במקום שהוא לא מקום שיער. אז למה צריכים לכתוב את הברייתא, מה הברייתא מחדשת בזה שהיא אומרת שזקן אישה זה נחשב זקן לעניין תומעת נגעים? הרי כתוב לכאורה מפורש, איש או אישה, כי יהיה בו נגע בראש ובזקן. תירוץ הוא יצטריך, הברייתא כן אתה צריכה לחדש. כי סלקא לתחמינא, אני הייתי סבור לומר, שהפסוק לא בא לומר שאישה היא כמו איש לעניין נגעי זקן, אלא לצדדים כתיב. זאת אומרת, מה ששייך לאיש נאמר על איש, ומה ששייך לאישה נאמר על אישה. איש או אישה, כי יהיה בו נגע בראש, שזה שייך גם באיש וגם באישה. ומה שכתוב, או בזקן, זה נאמר למי שבדרך כלל יש לו זקן. עד הרטען, לאיש, כמה שמלן, לכן מחדש את הברייתא, שמה שנאמר בפסוק, איש או אישה, זה נאמר על כל מה שנאמר אחר כך, כי יהיה בו נגע גם בראש וגם בזקן, ששיער הזקן, לעניין נגע צרת, שמו שיער. ואם יהיה שיער לבן בנגע, זה לא יהיה סימן טומאה. כי שיער לבן זה סימן טומאה רק באור, בשרו, אבל לא במקום שיער. מתי זה יחשב סימן טומאה? דווקא אם יהיה שיער צהוב. לא רק באיש, אלא גם באישה. עד כאן דף למדהי.